אנחנו בברכות דף כ"ג עמוד ב'. אמר רבא אמר רב שישת, השורה הצרה האחרונה. לתיך אתה קיימת ניתיה דבית שמאי דאי בית הלל. הברייתא הזו שהבאנו, לא יאחז אדם תפילין בידו וספטרה בזרוע וכולו, זה שיטת בית שמאי דאי בית הלל. השתא בית הכסא קבוע שרי, בית הכסא הרי מבעיה. הרי בית הלל התירו לנו בעמוד א', אפילו בבית כיסא קבוע, אתם זוכרים? ראינו בעמוד א', אתם זוכרים? ראינו את בית הלל בעמוד א', כן? ובית הלל אומרים הוא חוזן בידו ונכנס, כן? הנכנס לבית הכסא קבוע, בית הלל אומרים הוא חוזן בידו ונכנס, ראינו בעמוד א'. אז הרב אומר, כשהוא אומר לי פה שהוא הולך להשתין מים, זאת אומרת הוא הולך לבית הכסא הרי, זה הכל בית שמאי, כי הרי לפי בית הלל אפילו בבית הכסא קבוע מותר, אז בית כיסא הרי מבעיה, ברור שאני יכול להיכנס מתפילין לבית כיסא הרי. מיטיבי, דברים שהתרתי לך כאן, עשרתי לך כאן. יש כזה אמרה בסוף הברייתא, מה שהתרתי לך כאן בבית כיסא קבוע, עשרתי לך כאן בבית כיסא הרי. זאת אומרת, הברייתא אומרת לי, יש צד שלמרות שבית כיסא הרי לכאורה הוא יותר קל, עדיין יש צד משהו שמה שאסור בבית, מה שמותר בבית כיסא קבוע, אסור בבית כיסא הרי. מה אליו תפילין, שבית הלל אומרים בבית כיסא קבוע אתה יכול להחזיק אותם ביד ולהיכנס, ובבית כיסא הרי להשתין בהם אסור. אומרת הגמרא, היא עמית בשלמה בית הלל, אז אני יכול להסביר, התרתי לך כאן בבית כיסא קבוע, התרתי לך להיכנס עם תפילין ביד. עשרתי לך כאן, זה בבית כיסא הרי, ואז אנחנו דוחים את מה שרב אמר בשם רב שישת. רב אמר בשם רב שישת, הברייתא הזו לא יכולה להיות בית הלל, כי אם בית הלל מתירים בבית כיסא קבוע, ודאי שבבית כיסא הרי. עכשיו אנחנו אומרים לא, זה בדיוק מה שכתוב בברייתא. זה נראה לא הגיוני, אבל בדיוק מה שהתרתי לך בקבוע, עשרתי לך בהרי. למה? צריך להסביר למה. אבל אל תאמר לי שזה חייב להיות שיטת בית שמאי. לא נכון. כי הרי יש לי ברייתא כזו, אלא היא עמוד בית שמאי. לפי מה שרב שישה טען שהברייתא הזו היא שיטת בית שמאי, הלא שר ובלומידי, זה לא דברים שהתארתי, הרי בית שמאי לא מתירים לך להיכנס עם תפילין ביד, לא לקבוע ולא להרי. אז מה שייך שהברייתא תסיים ותאמר לך, מה שהתארתי לך כאן, עשרתי לך כאן. אומרת הגמרא, אתה צודק, זה בכלל לא מדבר על תפילין. כשהברייתא אומרת לך בנוגע לבית הכיסא, מה שהתארתי לך כאן, עשרתי לך כאן, זה בכלל לא דן בתפילין. זה דן בבן אדם שהולך להתפנות, כמה הוא מגלה את עצמו. אנחנו יודעים שיש עניין שלא יראה בך ערוות דבר, שערוותו של אדם לא תהיה מגולה מעבר לצורך. אז כמה בן אדם מגלה את עצמו? אז על זה מדובר. כי תניה היא, כשאני אומר דברים שתרתי לך כאן, עשרתי לך כאן, זה לעניין טפח וטפחיים. ותניה חדה, כשהוא נפנה, מגלה לאחריו טפח ולפניו טפחיים. ותניה אידך, לאחריו טפח ולפניו ולא כלום. מה אליו, אידי באיש ולא קשה, כאן לגדונים, כאן לקטנים, ותסברה. מה אתה רוצה לומר לי זה הקטנים? שהוא מגלה לפניו, אז למה הוא צריך לגלות מאחוריו? אידי בקטנים, לאחריו תפח למה לי? למה הוא צריך לגלות מאחורה כשהוא עושה קטנים? תזכרו, מדובר פה על חלוק. פעמים שהיה להם חלוק, והיה להם כפתורים לגלות מאחורה מקדימה, אז בן אדם הולך לעשות קטנים, מה הוא צריך לגלות מאחורה? זה לא פשט. מה תאמר לי, כשהוא עושה קטנים הוא רק מגלה מאחורה? זה ודאי לא. אז אין לך פשט, זה לא יכול להיות פשט, אלא אידי ואידי בגדולים, ולא קשה, הבאיש, הבאישה, תלוי, כן? הסבר, אלא אידי ואידי בגדולים, רק מה? כשבן אדם עושה גדולים, טבעי שגם הוא יצטרך באיזשהו שב לעשות קטנים, אז בגלל זה אני אומר לו כבר, כשאתה הולך לעשות גדולים, תגלה מאחור הטפחיים, מאחור הטפח, מקדימה הטפחיים. באישה היא לא צריכה לגלות כלום, רק מאחורה, כי גם הקטנים שלה יוצאים מאחורה. אז בגלל זה הפשט, דברים שעשרתי לך באישה, התרתי לך באיש, והכוונה היא על גילוי מקדימה. עכשיו כל הדין הזה, כתוב בהלכה, כל זה בעיני שאתה לא מלכלך את עצמך, שלא תצא משאות עם לוכפך. בימינו שאנחנו לובשים מכנסיים ולא חלוקים, אז הכוונה היא שבן אדם יצמצם בגילוי שלו. כמה לצמצם, האם זה טפח או טפחיים וכולו, זה כבר לא רלוונטי. הכוונה היא המינימום שאתה צריך. כמה המינימום שאתה צריך? כל אדם, לפי עניינו. הביגוד שלנו השתנה, אז גם אנשים, ההתפנות שלהם היא לגמרי אחרת, כי האישה יכולה להיות לגמרי מחוסה. כי כשאנחנו יושבים לבית הכיסא, אז בעצם חצית יכולה מקדימה לחסות את הכל. אין שום צורך לגלות. אז בסדר. ואנחנו הגברים שאין לנו כבר חלוקים, אז הגילוי הוא לגמרי אחר. האם יש עניין לצמצם בגילוי? כן. כמה? כל אחד כמה שהוא מסוגל, בלי להתלכלך, אבל שלא יתלכלך. איהכי, אז הגמרא אומרת, אוקיי, אז איך אתה רוצה להסביר לי פשט? שדרים שתרתי לך כאן, עשרתי לך כאן, זה מדבר בכלל על איש ואישה כשהם הולכים להתפנות. אז עד הקטני עלה, המשך הברייתא כתוב, זהו קל וחומר שאין עליו תשובה. מה אין עליו תשובה? רגע, מה אתה רוצה פה? מה שייך פה קל וחומר? דרכא דמילתא הכי איתך. זה בדיוק איך שאנשים, ההיגיון אומר להתיר. אז מה זאת אומרת, יש לך פה קל וחומר שאתה לא יכול לפרוך אותו? אלא לאו, תפילין וטיובתא דרבה. טיובתא דרבה אמר ששת. טיובתא, מה אומרת? לא, בסדר. באמת, הפשט הוא כמו שהבנו. אנחנו, הדין הזה, כמה מגלים, זה דין נכון. אבל האם זה פשט בברייתא שלנו? לא. כשהברייתא אומרת דברים שהתרתי לך כאן, אסרתי לך כאן, הברייתא באמת אומרת, אותם בית הלל שתירו לך בבית כיסא קבוע, להיכנס עם התפילין ביד, אוסרים לך בבית כיסא הרי, ואם אתה תשאלת הרי זה קל וחומר, נכון, אין עליו תשובה. מבחינה הגיונית זה לא מסתדר. אם תנסה ללמוד את זה מדין קל וחומר, ודאי שאם אני מתיר לך להיכנס לבית כיסא קבוע עם תפילין בידיים, אני אמור להתיר לך בבית כיסא הרי. זה קל וחומר שאין עליו תשובה. והגמרא אומרת, באמת, טיובתא, לרב מה שהוא אמר בשם ששת זה לא נכון. הברייתא הזו שאוסרת לך להיכנס עם תפילין ביד לבית הכיסא הרי, היא לא בית שמאי, היא בית הלל, והיא כן להלכה. מכל מקום קשה, אז באמת, רגע, אז מה היגיון? השתה בית כיסא קבוע שערי, אתה מתיר לי להיכנס עם תפילין ביד לבית כיסא קבוע, בית כיסא הרי לא כל שכן שאתה אמור להתיר לי? אמרת, מה, אחי כאמר, בית כיסא קבוע דלק הניצוצות, ובית כיסא קבוע בן אדם מתיישב להתפנות, זה מקום שכבר יש פה חור, לא חור, אבל יש מקום על האדמה שכולם הולכים להתפנות. אז כשהוא הולך להתפנות הוא מתיישב. כשהוא מתיישב, אז אין ניצוצות, הכל יוצא ומצטף, ואין לו שום בעיה שיש לו ניצוצות שמלכלכות לו את הנעליים, אז שרי, אז הוא יכול להחזיק את התפילין, כי אין לי חשש שהוא יבוא לנגב את הניצוצות וללכלך את התפילין. בית כיסא הרי דהיג הניצוצות, שהרי הוא עושה בעמידה, אם הוא עושה בעמידה, יש לו עוד מה לנקות אחר כך, יש לו מה לנקות, אז אני לא רוצה שהוא ייכנס עם תפילין, כי התפילין עלולים להתלכלך, אפילו ממי רגליים, אבל הוא צריך לנקות את הניצוצות. אז בגלל זה, אסרי, זה לא מדין קל וחומר, הנה חינמי, בית כיסא הרי הוא יותר קל מקבוע, אבל יש פה איזושהי סיבה הגיונית, למה אני לא מתיר את זה? יחי, מה אין לו תשובה? תשובה מה לי אתה היא? וגמר אומרת, בסדר, אז הסברת לי. אמרת, גמרא, הכי כמר. המילתא תית לה בתורת תימא, ולא תית לה בקל וחומר. פה אתה צריך להשתמש בהיגיון של הסברות, למה אתה עושה פה ושם. אבל לא מבחינת המשקל של שני המקומות. דיאת ילה בקל וחומר, זהו קל וחומר שאין לו תשובה. אם אתה משווה את שני המקומות מבחינת המשקל של כל אחד, ברור שבית כיסא קבוע יותר בעייתי. ואם התרתי לך שם, אני אמור להתיר לך בבית כיסא הרי. אז זה הכוונה אין עליו תשובה. אם אתה תנסה לפנח את הדין פה מדין השוואת המקומות, אז זה לא מסתדר. אין בזה היגיון. תבין את הסברה של למה אסרתי פה והתרתי פה, אז זה מסתדר. סגרנו, זהו. סגרנו בית הכיסא פלוס מינוס. תנו רבנן, עכשיו אנחנו מביאים ברייתא של דרך ארץ. והכלל בדיני דרך ארץ, שחלק מדיני דרך ארץ, כל מסך דרך ארץ, כל דיני דרך ארץ, חלק מהם הם דברים הגיוניים, הם רלוונטיים לכל דור, וחלק מהם הם דברים של חברה, שהנורמות של הדור שלהם הם לא דווקא הנורמות של הדור שלנו, והדרך ארץ זה, 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 זה דבר שבדברים מסוימים משתנה עם הדור. יש דברים שבסדר, זה הנורמה. אז אם אתה הולך למקום איפה שהנורמה היא, שבסוף הסעודה אתה מלקק את הקערה, ואז אתה מראה שזה היה מותאים, בסדר, זה הדרך ארץ. ואם אתה מתארך אצל ספרדים מסוימים, והדרך ארצי שאתה צריך לבקש עוד מנה ועוד מנה, ואז אתה מראה להם שאתה אוהב את מה שהם אוכלים, אז תתנהג ככה. אם אתה במקום של אשכנזים, שמספיק שביקשת עוד מנה אחת, וזה כבר על הגבול, שאתה מראה שאתה אוהב, אבל אתה כבר צריך לדעת שאתה, אם תבקש מנה שלישית, אתה כבר נשב גרגרן, אז תתנהג בדרך ארץ של המקום ההוא. כל מקום אתה צריך להבין מה הדרך ארץ של המקום, ולהתאים את עצמך. ואלה דברים שאין להם קבע. גם בברייתות של מסכת דרך ארץ שמוזכרות בש"ס, חלק מהם הם עקביות לאורך כל הזמן, וחלק מהם הם משתנות לפי הזמן. ככה הרב פיינשטיין אמרנו כשלמדנו את סוגיות האלה. תנו רבנן, הרוצה להיכנס לסעודת קבע מעלך 10 פעמים 400 או 4 פעמים 10 אמות ויפנה ואחר כך נכנס. דרך ארץ הוא שבן אדם לא צריך לצאת להתפנות תוך כדי הסעודה. אז איך בן אדם מתפנה כשיש לו קושי להתפנות? הגמרא פה, הברייתא נותן לנו עצה טובה. אתה רוצה להתפנות ואתה לא מצליח. אתה יודע שאתה הולך עכשיו למסע ארוך. חבר'ה, אתם צריכים לדעת את זה בצבא גם כן. אתה יודע שאתה יוצא למסע, אין לך עכשיו, לא יהיה לך אפשרות לצאת. איך אתה מרוקן את הקיבה? אומרת לנו הגמרא יצא שגם הרופאים האלטרנטיביים היום גילו אותה, לך ושב, לך ושב, לך ושב, לך ושב, 10 פעמים, או 10 פעמים 4 פסיעות, או 4 פעמים 10 פסיעות, אבל זה שבינם מתהלך ומתיישב. כאן מתהלך שוב ומתיישב, זה יעזור לו להתפנות. וחכמים רצו שדרך ארץ שמנם לא יצטרך לצאת במשך הסעודה, זה לא דרך ארץ. אמר ויצחק, הנכנס לסעודת קבע חולץ תפילה ואחר כך נכנס. והריף והראש והטור ושולחן ערוך, כולם אומרים את הדין כמו רבי יצחק. עוד רגע נחזור לזה. ופליגה דרבי חייא. ותמיד כשיש לנו את הלשון ופליגה, אז צריך לדעת שיש מחלוקת ראשונים מה פירוש המילה ופליגה. יש ראשונים שסוברים שהמילה ופליגה באה לומר לי, זה חולק על מושכל ראשון שלנו. זאת אומרת, רבי חייא זה נקודת המוצא שלי. אתה עכשיו אומר לי משהו שחולק על מה שידעתי קודם. דהיינו, אני נותן משקל יתר לרבי חייא. ויש אומרים הפוך. ופליגה דרבי חייא, דאמר רבי חייא, מניחן על שולחנו, וכן עדו לו, ועד אימת, אמר רב נחמן בר יצחק, עד זמן ברכה. אז הוא מוריד את התפילין, למה? אומר רש"י, שמא ישתקר בסעודה, והתגנה בתפילה. וכן הדור לו, שהוא מניח את זה על השולחן, שיהיו מזומנים לו, ויחזור ויניחם בשעת ברכה. הולך לברך ברכת המזון, אנחנו מדברים על הדור שעוד לבש תפילין כל הזמן, דרך הרצו שהוא יניח את זה לצורך ברכת המזון. זה נאה לו. הדור נאה. כן? יפה? טוב. אז הרמב"ם מהשולחן ערוך אומרים, שדווקא אכילת ארעי אוכלים בתפילין. הנכנס לסעודת קבע רבי יצחק אמר לנו תחלוט את התפילין. מפה מה מבין הרמב״ם וכך פוסק השולחן ערוך? סעודת ארעי, אתה רוצה לאכול קרקרים? תאכל עם התפילין, אין בעיה. סעודת קבע יש לי בעיה. עכשיו, הגר"א מזכיר, היום אנחנו לא נשארים בתפילין. למה אנחנו לא נשארים בתפילין? אז יש ערוך השולחן, שנזכיר אותו, אתם למדתם את הסוגיה של נשים ותפילין לפני 2 דפים, שלא הייתי פה. יש ערוך השולחן מאוד מעניין, ואם תעקבו אחרי שיטת ערוך השולחן, באופן שיטתי, בהרבה הלכות שנוגעות לנשים, אתם תראו שיש לו מהלך מאוד מעניין, אני לא הס מלהזכיר את המילה ליברלי, כי יש לזה כל מיני קונוטציות לא חיוביות, אבל בואו אני אזכיר עכשיו, דבר אחד שערוך השולחן אומר, ואתם תראו גישה לגמרי חדשה בהבנת הסוגיה של אישה בתפילין. אומר לנו ערוך השולחן, תפילין זה מצווה שקשה לקיים אותה. בן אדם צריך להיות עם מחשבה נקייה, עם גוף נקי, ואפילו אנחנו הגברים, לו רק היינו יכולים להישמט מהמצווה הזו, לא היינו מניחים תפילין. אבל מה נעשה שאנחנו מחויבים בתפילין? מאחר ואנחנו מחויבים, אז אנחנו לובשים את זה את המינימום, לובשים את זה לתפילה, ומיד אחרי התפילה מורידים את התפילין, כי זה כל כך קשה לעמוד בזה. האישה שהיא לא מחויבת בזה, אז אנחנו בסך הכל אומרים לה, תבין, היא גברת, גם אני אם לא הייתי מחויב, לא הייתי מניח. אז עד שלא מחויב, מה את מכניסה את עצמך לסיפור כזה? לא תוספות, לא הירושלמי, לא נשים דעתן קלות עליהן, לא שהן לא נזרות מלהפיח, ואנחנו יותר נזרים, לא, פתאום כל זה, זה לא ככה, זה... אתם מבינים איך הרוח השולחן עומד את הסוגיה? יש תוספות, יש ירושלמי, לא יודע, ככה הוא מסביר. וכן יש עוד דוגמאות בש"ס שהוא מסביר אותם בצורה מאוד יפה. אם אתם אי פעם צריכים להתמודד עם אישה שקשה לה כמה דינים ביחס לאישה, תפתחו את ערוך השולחן, אתם תראו דברים יפי פיים, פלחות בדיקת חמץ בפסח, הרבה פעמים. יש לו מהלך שמסביר פשוט בצורה יפה. אז עכשיו אני הולך עם ערוך השולחן לענייננו. לפי הסבר ערוך השולחן, אז תוריד את התפילין עם סיום התפילה, זהו, אתה לא נשאר. המשנה ברורה אומר, כדי להראות חביבות כלפי התפילין, תשאיר את התפילין טיפה אחרי התפילה, תלמד הלכה או שתיים עם התפילין, תראה שקשה לך להיפרד מהם. אני לא יודע אם ערוך השולחן ילך עם זה, אני לא זוכר אם ערוך השולחן מזכיר את זה, אבל אני אומר, ממילא אנחנו, זה לא כל כך רלוונטי אלינו הדין הזה. אנחנו, הם דיברו בזמן שהם כל היום היו עם תפילין, אנחנו לא. אבל הרמב״ם והשולחן ערוך מדייקים בסוגיה, והגר"א מזכיר שזה ירושלמי מפורש, זה דווקא סעודת קבע, אבל לסעודת הרי, שלא יחלוץ תפילין, שישר מתפילין, אין לי בעיה, הוא לא הולך להשתקר, אין בעיה. הריף, הראש, הטור, שולחן ערוך, כולם אומרים שמניחן על שולחנו וכן הדור לו. עכשיו השאלה היא, מה פשט? מתי? הרמב״ם אומר, מתי אתה מוריד את התפילין כשאתה הולך לאכול? הווי אומר, לא כמו שאנחנו הבנו בדברי רבי יצחק, הנכנס לסעודה, אתה נכנס, תוריד את התפילין, לך לסעודה. לא. תיטול ידיים, אומר הרמב״ם. וכשאתה על סף לברך המויצי, תוריד את התפילין. אחר כך תברך.
למה עשו חילוק פה של סעודת קבע? לא יכלו להגיד שמי שמתכוון לשתות, אז שהוא יוציא את התפילין.
אני חושב שמי שמתכוון לשתות ודאי צריך להוריד את התפילין. החידוש פה זה שבסעודה, איפה שאני רק הולך לשתות קצת, אבל יש צעד שאולי אני אמשך בשתייה שלי, אפילו פה הם אמרו לי, אל תאכל עם, עם זה. עכשיו, צריך להבין, פימם לא היה להם קולה, אתה יודע, היה זמן שלא היה קולה בעולם. היה כזה דבר. וגם פפסי לא היה. וגם מיץ תפוזים לא היה. ובכלל, לא היה להם משקה כמעט חוץ מיין. היה להם מים, חלב ויין. אלה היו המשקות ששעתו. כשחלב, לא כל כך, כי זה לא כל כך קל לשמר חלב בטמפרטורות של ארץ ישראל. אז על הבוקר היה אפשר לשתות חלב, היה אפשר לאכול גבינה. אז עיקר השתייה שלהם היה או מים או יין. עכשיו אתה נכנס לסעודה, לא בא לי מים. מה אני שותה? יין. אז אתה מבין שיש צד שאני הולך להשתקר. כן? הדברים מאוד ברורים. אז בגלל זה אנחנו רואים הרבה מאוד שחזל חששו לשיחות בסעודות שלהם. ועד אימת, עד מתי אתה מוריד את התפילין? אמר רב נחמן בר יצחק, עד זמן ברכה, לפני שהוא מברך ברכת המזון, הוא נוטל ידיים לפני ברכת המזון, הוא מניח את התפילין שוב. דיין הוא מנקה את הידיים ואחר כך מניח שוב. תן אחד, הצורר אדם תפילין עם האותיו באפרקסותו. יש לו איזשהו סודר של הראש, כן? כפייה קוראים לזה, לא יודע. הוא רוצה, הוא יכול לשים את התפילין יחד עם הכסף שם. ותני אידך לא יצור. אומרת הגמרא לא קשה. הד אזמני, הד לא אזמני. אנחנו מגיעים עכשיו סוגיה שאתם אומרים להכיר מסנהדרין. כן. תלוי האם הוא אמר מעכשיו אילך הכפייה הזו מידה ישנה שלי, אני לא יכול להשתמש בה בראש, אני משתמש בה בשביל התפילין. אם הוא הזמין אותה, אז אם הוא הזמין אותה, אז היא כבר קדושה, היא מיוחדת לזה. דאמר רב חיסדא, היסוד רדי תפילין דאז מני למיצר בית תפילין, אם הוא הכין את הסודר דווקא לצור בתפילין. צר בית תפילין אסור למיצר בית פשיטי. צריך שני דברים, הזמנה ומעשה. בכל דבר. יפה מאוד. השולחן ערוך מביא פה מהמורדכי שכשאנחנו מדברים על מיצר בי, אין הכוונה אני היום נוסע לנסיעה ואני רוצה לעטוף את הדברים במזוודה, אני עוטף אותם בכפייה שלי. הכוונה היא, זה עכשיו הולך להיות התיק תפילין שלי. לעולם. כשאנחנו אומרים אזמיני, הכוונה היא, אני מזמין את זה, הכוונה שלי, זה פה אני מניח את התפילין, כמו התיק תפילין שלנו. פה התפילין שלי הולכות. אז זה אזמיני. ככה מחבר נוקט, כמו המורדכי, שזה צריך להיות למיצר בי לעולם. צר בי תפילין. אומר המגן אברהם, גם אם אני שם את התפילין שם על דעת לפנות אותם, עדיין מאחר והוא אז מני לעולם, מספיק ששמתי את זה אפילו פעם אחת באופן זמני. מה קורה אם לא אז מני לעולם? לא, אבל כשהוא צר בי, הוא צר על דעת שהוא הולך לעשות את זה לעולם. זאת אומרת, לא הכנתי את הסודר לזה, כשאני מניח את התפילין, אני אומר, בעצם זה דבר טוב מכאן ואילך, פה אני מניח את התפילין שלי. אומר המגן אברהם, זה גם כן מכיל על זה. כל הדין שאני צריך הזמני, זה כשהצר בי הוא לא לעניין. אבל אם הצר בי הוא לעניין, אז גם בלי הזמני זה יחול. כן? אם הצר בי הוא על דעת, זה הולך להיות התיק תפילין שלי. אומר הרמה, כל הדין הזה זה דווקא בתשמישי, במשמשי קדושה, כמו כיס התפילין. אבל מה עם גוף התפילין? מה עם הקלף שאני הולך לכתוב על התפילין? אז הזמנה מילטאי. כל הדין שאני דן, האם הזמנה מילטאי, זה דווקא במשמשי קדושה, בתיק של התפילין, אבל התפילין עצמם, גם הזמנה, זהו. הזמנה מילטאי. מה עם תשמישי מצווה? קניתי לולב. עכשיו אני רוצה לאכול אותו, אני רוצה לבשל איתו. קניתי אתרוג. בא לי לאכול אותו, אני אקנה אתרוג אחר. הבן שלי רוצה לשחק בו כדורגל. קניתי אתרוג, אבל לא רוצה אותו. אומר המגן אברהם בתשמישי מצווה, קנית שופר, הילד שלך רוצה עכשיו לשתות בו את החלב שלו. אז גם שהוא עשה אותם לכאן, זאת אומרת הוא עשה מעשה. אני הלכתי ליל, הורדתי לו את הקרן, חפרתי, שמתי אותו במים רותחים, יישרתי, קדחתי, עכשיו יש לי שופר, עשיתי מעשה בגוף השופר, נכון? אני עשיתי את המעשה, עדיין זה לא נאסר ומותר לתשמיש חול. בתשמישי מצווה אין חלות, תשמישי קדושה זה משהו שיש בו פסוקים, כן? בן אדם שקורא פסוקים, בן אדם שלומד תורה, הוא תשמישי קדושה גם כן, נכון? הספר תורה, תפילין, מזוזה, יש בו קדושה, יש בו דברי תורה, אבל תשמישי מצווה, אין מהם קדושה. אז תפילין, ציצית, לא תפילין, סליחה, ציצית, שופר, לולב, תשמישי מצווה, קנית אותם, עשית במעשה אפילו, הכנת אותם, עכשיו אתה לא רוצה? לא צריך, אין בזה שום קדושה. כן? אפילו המעשה. מה? אפילו? אתרוג עצמו, אין בעיה. אז האתרוג אחרי סוכות, בעצם אתה יכול לזרוק אותו לפח. אנחנו אומרים, אל תזלזל בו. זה דין מוקצה, זה דין אחר. יש מוקצה מחמת מצווה. יש דין, בוא נאמר הפריש 7 אתרוגים. זה האתרוג של יום ראשון, זה האתרוג של יום שני. אז ביום שני אני יכול לאתרוג, לאכול את האתרוג של יום ראשון. כי אין בזה קדושה, זה מצווה, זה לא קדושה. אפילו אומר ערוך השולחן, אפילו בזמן שאתה לובש את הציצית, אין בו קדושה. יש דין, אל תגנה אותם, אל תשתמש בחוטי ציציות תוך כדי שאתה לובש אותם, לקשור עליהם את המפתחות שלך או משהו, אל תעשה בהם פעולות מגונות. אין בהם קדושה. זה לא לגנות. לא, לא. ואל תשכח שהמצווה זה הציצית, זה לא הבגד. הבגד, אם אתה צריך להתעטש ואתה שם את הפנים בבגד, זה בסדר. כי בבגד אין קדושה. גם בציצית אין קדושה. הציצית היא מצווה. אז הציצית שהיא על בגד, הציצית היא מצווה. אז ממילא בציצית אני לא אזלזל. הבגד, הבגד הוא בגד. בסדר. יש רק, כמו שהוא הזכיר, טוב שהזכרת, יש רק דין אחד שמוקצה מחמת מצווה, שבשעת המצווה אתה לא יכול לעשות דברים מסוימים איתו, אבל אחרי המצווה אתה יכול לעשות כל תשמיש חול איתו, אתה יכול לאכול את האתרוג. לא רק אתה יכול, זה סבולה, לי יש בבית ריבת אתרוגים של רב חיים קניאבסקי. מה הבעיה? טוב. ולאביי דאמר הזמנה מילתא היא, הזמני, אז ההזמנה מכילה על זה. אף אגב, זה לא צר בי, צר בי, אז היא הזמני. הסיר היא לא הזמני, לא. בסדר, אבל כל זה לא להנחה, אנחנו לא הולכים עם הבעיה הזה. בא מני רב יוסף ברי דרב נחוני אמר רב יהודה, מה הוא שהניח אדם תפיליו תחת מרשותיו? כן? אתה הולך לישון, אתה רוצה להניח את התפילין תחת מרשותיו. שימו לב, דרך אגב, אתם שמתם לב לרשי עם מאותיו? בסדר. רשי פה בעצם בא בטענה שזה לא כל כך דרך ארץ שאתה תכניס כסף לתוך התיק תפילין. אתה אומר טעם אחר, אבל המשנה ברורה לא לומד ככה ברשי. המשנה ברורה אומר שזה פשוט לא מכובד לתפילין. וזה אולי יש זה קצת נפקמינה. כן. אז בטלית כדאי לשים, אבל לא בזה של התפילין. זה למה שהזכרתי. זה יפה. תודה רבה. בדיוק לזה כיוונתי.
מי שם מראה? זה גם לא טוב.
אז אני שם את המראה, אני שומע. אני שם את זה גם כדי לא להזיק תפילין, וגם אני לא בטוח. אני שם את זה בין הפלסטיק לזה. כאילו, אז אין בעיה. מה? יש לך את הזה שעשוי מבד, ורוב האנשים שמים פלסטיק. לא זה, לא זה. אבל אני לא בטוח. בסדר, אז זה ודאי אין בעיה. אבל יכול להיות שבגלל שזה בתוך הפלסטיק, יכול להיות, זה שוב חוזר לשאלה שהם שאלו אתמול, איך אנחנו מתייחסים לרצועות בכל התחום הזה. ודיברנו אתמול למחלוקת רש"י תוספות, כמה קדושה יש ברצועות. ושארנו את זה בשאלה, אני לא יודע, אנחנו צריכים לחקור את זה, זה באמת, לא יודע. אז שאלו את רבי יוסף ברי דרב נחוניה, רבי יוסף ברי דרב נחוניה שאל את רבי יהודה, מהו שיניח אדם תפיליו תחת מרשותיו? הוא הולך לישון בלילה, הוא יניח את זה מתחת לכרית. הוא יניח את זה מתחת לראש שלו. תחת מרגלותיו לא קמי ביילי שנוהג במנהג ביזיון, אני מבין, אל תניח את זה מתחת לרגליים, זה ביזוי מצווה. כי קמי ביילי תחת מרשותיו מהי? אמר לי, אחי אמר שמואל, מותר להניח אותם תחת מרשותיו, אפילו אשתו אמו. עכשיו, הכוונה היא שזה כלי בתוך כלי. כן? אנחנו נראה פה שהכוונה היא לא בדיוק מתחת לראשו, כנגד ראשו, בסדר. מה אם להניח את זה על המיטה לידו? אז זה כמו להניח את זה מתח לרגליים, כי הוא יתהפך עליו. כאילו, זה לא טוב. אבל מה? אז אנחנו אומרים שכלי בתוך כלי, שזה לא תחת ראשו, נראה עוד רגע. אפילו אשתו אמו, מה זה נקרא אשתו אמו שעוד רגע נאמר צריך כלי בתוך כלי? זה דווקא כשהם משמשים. זה מחלוקת. התז אומר שאם הם לא ישמשו עדיין, זה נקרא אשתו אמו, וצריך כלי בתוך כלי. למה?
כי יש סיכוי שכן.
נדר! איך ידעת? כל הכבוד! כיוונת גם לתז וגם לגרה. כל הכבוד. אז אם הם אסורים, אז אפשר. יפה, בדיוק. אז בזמן שהם אסורים, אז יהיה אפשר.
ואם הם פותחים, אז...
טוב, אז שוב אני מתחיל שוב. חבר'ה, אתם כל הכבוד לכם. בא מנה רבי יוסף ריידר רב נחוניה מרב יהודה, מהו שיניח אדם תפיליו תחת מרשותיו? תחת מרגלותיו לא קמי ביילי שנוהג במנהג בזיון, כי קמי ביילי תחת מרשותיו מהי? אמר ליחי אמר שמואל, מותר אפילו אשתו אמו. מי טבעי? לא הניח אדם תפילין תחת מרגלותיו, מפני שנוהג בהם מנהג בזיון, אבל מניחן תחת מרשותיו, ואם הייתה אשתו אמו, אסור. אתה אמרת לי מותר עם אשתו אמו, פה כתוב אסור. היה מקום שגבוה ג' טפחים, או נמוך ג' טפחים, מעל הראש שלו, והוא יניח את התפילין שם, או מתחת לראש שלו, יש איזשהו מקום מתחת למיטה, איזשהו מדף שיוצא מתחת למיטה, שלושה טפחים. אז מותר. תיובת עד שמואל, תיובת שמואל, מה שמואל אמר לי? הוא אמר לי בשם שמואל מותר אפילו אשתו אמו, פה כתוב לו. אמר רבא, אגב דתניא תיותא דשמואל, הלכתא כבתי. אני מבין שיש ברייתא, אני מבין שיש בעיה, הלכה תהיה כשמואל. מאי תימא, כל אינטירות התפי עדיף. כמה שהוא יותר זהיר לשמור את זה, היה להם בעיה גם שהיו גונבים את התפילין, גם שהעכברים היו אוכלים את התפילין, כמו שראינו תקנת עזרא. אז בגלל זה עדיף לי מהביזיונות. עכשיו, מה יוצא לפי רש"י? עדיף לו תפי מביזיוני, שזה לא היתר לכתחילה. בן אדם בא ושואל אותך, אני בבית שלי, אני לא חושש מגניבות, את הלפטופ אני משאיר בחדר אוכל. תשאיר את התפילין שם גם כן, לא, אני אשאיר אותם בחדר שינה. לא. אין לך חשש של עכברים. נראה לי שלא, אני משאיר את הקולה שלי בחוץ בלילה, נכון? אני משאיר את הבמבה וביסלי והכל בחוץ, נכון? אני לא חושש לעכברים. יש לי בעיה של עכברים, סיפור אחר. אבל אם אני לא חושב שיש לעכברים, אני לא חושב שיש לגנבים, אז אומר המגן אברהם, אז אין את כל היתר הזה. אלא אם כן, יש מקום גבוה, ג' טפחים או נמוך ג' טפחים, אבל מתחת לקרית, לא כנגד ראשו, זה לא. עכשיו, ואיך המנח לו, אז מאחר אתה אומר לי, הלכה כשמואל שמותר לי לשיר את התפילין בחדר, כי עדיף לי מהביזיון, עדיף לי לשמור עליהם, אז איפה אני אניח אתם? אמר רבי ירמיה, בין קר לכסת, שלא כנגד ראשו. אומר לנו התלמידי רבן יונה, מה יוצא לי מפה? שהקרית היא כלי. זאת אומרת, על פניו אנחנו נראה צריך כלי בתוך כלי. אומר הרבן יונה, לא, כל כיסוי זה בסדר, גם אם זה לא כלי.
אבל אם הוא זז באמצע הלילה והקרית זזה.
אז הוא בבעיות. הוא בבעיות, צריך כלי, אבל מכסה זה גם טוב.
כשאני קם בבוקר הקרית,
אז אתה יודע שאתה לא יכול לעשות את זה, בכלל התפילין עלולים מפול. בסדר, מי שככה זה בסדר. כמו שאומרים בסלנג בשו. אומרת הגמרא, ואתה נראה בחייה מניחן בכובע, כובע אומר רשי זה הכיס שלהם, בכלי שלהם, תחת מרשותיו. אומרת הגמרא, אין הכוונה ממש תחת מרשותיו, אלא דמפיק לי למושה דכובע לבר, שהבליטה של התפילין היא בעצם יוצאת החוצה. מושה זה כמו איזשהו פצע מלא מוגלה. מושה זה בליטה. בסדר? אני חושב. בסדר? אולי אני טועה. בר כפרה צייר להו בחילתה. בר כפרה היה לוקח את הוילון שהיה סביב המיטה, אז הוא היה קושר אותם שם, ומפיק למושהון לבר, והבליטה שלהם הייתה, הבליטה של הקשר שהתפילין הוא בתוכו, היה בולט החוצה, כדי שכאילו התפילין כאילו מונחים בצד החיצוני של הוילון. בסדר, אבל הוא קשר את זה שזה לא ייפה. בסדר. רב שיש הברי דרבידי, מנח להו אשר שיפה, הוא היה מניח אותם על ספסל, הוא פר יסודו עליו. הוא היה מניח סודר עליהם, אז אתם רואים שגם להניח משהו מעליהם זה גם כיסוי. וזה נפקא מינה, רבותיי, בליל החתונה. אז אתם תיתנו לכלה בחדר ייחוד איזה ספר תהילים, או איזה סידור יפה, ואז אתם מגיעים או למלון או לבית שלכם איפה שתהיו. אם זה המלון, אז יש לכם ספרים איתכם. מה עושים? אז אתם יכולים לשים את זה בארון, וזה סגור את הדלת של הארון, יש מחיצה, מחיצה עשרה. אתם יכולים להשאיר את זה בתיק ולסמוך על הרב דוד פיינשטיין שדיברנו אתמול, שהז'קט של הספר הוא כיסוי אחד והתיק הוא כיסוי שני. אתם יכולים לקחת את התיק ועל התיק לשים אחד מהסמיכות, וזהו. מה? זה גם דין בספר, כן? וגם הספרים המודפסים, אנחנו מתייחסים להדפסה כספר קודש, כמו שכתוב על קלף. זה מחלוקת שהזכרנו אתמול, רב דוד פיינשטיין ורב אברון. אז אתה לא רוצה לשמוך, אז אין לך בעיה, תעשה עצה פשוטה, קח איזשהו סדין ותשים, קח מגבת, סדין, משהו, שים מעל התיק, וגמרנו, יש לך שני מכסים. אמר רב אמנון הברי דרב יוסף, זימנך דאבא קימנה כמי דרבא, ואמר לי, זילייתי לי תפילין, והשכחתינו בין קר לכסת שלא כנגד ראשו, והבידן עד יום תבילה אבא, ולהגמורן הלכה למעשה הוא דאבד, הוא רוצה ללמד אותנו שההלכה היא אפילו כשהוא עם אשתו, והוא ודאי הולך לשמש איתה, כי ליל תבילה... שלב, שלב. כי זה היה ליל תבילה, אז אם זה ליל תבילה, יש לו מצווה דאורייתא לקיים עונה להיות עם אשתו, אז הוא לימד אותי שאפילו כשהוא עם אשתו, והוא ודאי ישמש מותר. קודם כל, הגמרא הזו היא המקור שהגרא מביא לדין, שבליל תבילה יש מצווה דאורייתא להיות עם אשתו. סתם, שלב א'. שלב ב', אז נתנאל שואל אותי, איך הוא יודע... שאלה טובה, איך הוא ידע שזה ליל תבילה? אז לאט, לאט, נתנאל, תן לי לדבר רגע. חיוב יש. יש חיוב עונה שבעל חייב להיות עם אשתו. כמה בעל חייב להיות עם אשתו? אז הוא חייב להיות איתה ליל תבילה, הוא חייב להיות את הלילה לפני שהוא יצא לדרך, הוא חייב להיות את הלילה שהוא חוזר מהדרך, הוא חייב להיות איתה כשהיא מראה לו שהיא מתאווה לו, וחוץ מזה הוא חייב להיות איתה או פעם בשבוע, או פעמיים בשבוע, או שלוש פעמים בשבוע, או ארבע, או חמש, או שש, או שבע, תלוי לפי הפרנסה שלו, גמרות והלכות מפורשות בשולחן ערוך. אז יש לו אותה עונה שהוא מחויב באופן קלאסי, באופן מסודר, והכוונה של העונה זה לא, מצד מעשי זה התשמיש, מצד רעיוני זה להראות לה שהוא מאוהב בה. כי אף אישה אין לה שום יצר לשמש שבע פעמים בשבוע כל ימי חיה. אין כזה מציאות. כל אדם יכול להיות, זה נורמלי שבהתחלה בן אדם מאוד מתלהב, בסדר, אבל אם חזל קבעו לו עונה לאנשים מסוימים שבעה ימים בשבוע, אין איש או אישה שיואבו את הגלידה הכי מתוקה שבעה ימים בשבוע כל ימי חייהם. זה לא הולך. אז מה חזל קבעו לי? חזל קבעו לי שיש בן אדם שהוא חוזר הביתה בארבע באחר צהריים, יושב פותח עיתון, ואחר כך פותח עוד עיתון, ואחר כך מדליק את הטלוויזיה, ואחר כך מדליק את האינטרנט, ואשתו רואה שהוא בבית כל לילה שבע שעות ולא עושה כלום, אז היא אומרת, רגע, שבע שעות הוא בבית ולא מתעניין לי? מה, הוא כבר לא אוהב אותי? חזל הבינו בתוך עומק נפשה של האישה, שזה לא שיש לה תאווה למעשה, זה שיש לה תאווה להרגיש שהוא אוהב אותה. ואם הוא יושב ומתבזבז שבע שעות כל לילה ולא עושה כלום, ולאף רגע לא חושב, רגע, אני אלך ואביע את אהבתי לאשתי, אז חזל קבעו לו שבע ימים בשבוע יש לו מצווה. למה? כי המצווה של עונה זה לפי מה שהאישה קולטת הזמן הפנוי שיש לבעלה, כמה הציפיות שלה שהוא יביע את אהבתו אליה. זה לא דין... זה חיוב שלו אליה, וזה חיוב שלה אליו במידה מסוים. שניהם יכולים לוותר על זה. זאת אומרת, אם יש ליל תבילה ששניהם רוצים ללך לראות המשחק שקבב, מכבי תל אביב, הם יכולים. רוצים לוותר על זה, זכותם. מותר להם. יש עניין שהחיוב פורבו נמדד לפי החיוב עונה. דהיינו. בן אדם בא ושואל, כמה אני צריך להתאמץ בפור ובוא? אני צריך להביא ילדים לעולם. כמה? כמה אני צריך להתאמץ? פעם בחודש, פעמיים בחודש, פעם ביום, פעמיים ביום, פעם בשבוע, פעמיים בשבוע. הלכה היא, אתה מחויב בהתאמצות במצוות פור ובוא, לפי מה שחזל, קבעו לך חובת עונה. זה המינימום. אז יש פעמים שזוג עוד לא קימו פור ובוא, ואז החיוב עונה הוא החיוב פור ובוא. אבל בעצם מטעם מדין החיוב עונה, הזוג יכולים לוותר, שניהם ניח עליהם, בסדר. מעדיפים ללכת לחתונה הערב. זה לא תקין, זה לא בסדר. חלק מה שהם אמורים ללמוד בהדרכת חתנים, זה שאף פעם לא מוותרים על זה, כי זה הבעת החיבה. זה אמור להיות דבר שאף צד לא מוכן לוותר עליו. לא בגלל התאווה למעשה, אלא בגלל אהבת הבן או בת זוג. ובן אדם שיתחנך טוב לא יוותר על זה. אבל בסדר, מבחינה הלכתית זכותם. זה לא חיוב יעריג ועל יעבור. חזרה לענייננו. עכשיו נתנאל שואל שאלה מאוד מעניינת. איך ידעו שזה ליל תבילה? אז קודם כל ניתן הקדמה. בימינו יש חרם הגאונים שאסור לגלות לאף אחד מתי זה ליל תבילה, אבל זה חרם הגאונים. כי הגאונים אמרו, מאחר ויש מצוות עונה, אז איזה מין פריצות זה שכולם ידעו מתי הוא הולך להיות עם אשתו? זה חוצפה. אז הגאונים קבעו חרם שאסור לאף אדם לגלות מתי אשתו תובלת, או אי אסור לה לגלות מתי תובלת, ואנחנו מסתירים את הדבר. תמיד הכניסה למקווה היא בצורה מוצנית, ואישה חכמה לא לוקחת מונית בדיוק למקווה, גם אם היא צריכה לקחת מונית, היא הולכת לשתי בניינים ליד, והבעל לא יושב מחוץ למקווה ומחכה לה שהוא יראה כל מי שיוצאת מהמקווה. אנחנו מקפידים על כללי צניעות, כל זה מימי הגאונים. למה? כי בימי הגמרא שהקפידו על טומאה וטהרה, כשאשתה הלכה למקווה, כולם ידעו. הרי עד אז כולם היו צריכים להיזהר. היה לה בעצם בגדים מיוחדים, כשכולם, כל אלה השכנות, ידעו, כשהיא לובשת את הבגדים האלה, אי אפשר לגעת בה, כי היא מטמאה. וכשהיא הייתה הולכת למקווה, לא רק היא הייתה הולכת למקווה, היא הייתה לוקחת הילדים איתה, כי הילדים היו טמאים, כי הילדים גם אכלו ממנה, והילדים גם נטמאו ממנה, והיא הייתה לוקחת המיטה איתה למקווה, ואת הסדין איתה למקווה, כי בעצם הכל נטמא יחד איתה, זה היה מסע שלם. כולם ידעו כשהיא הלכה למקווה, לא היה פה הרבה מה להסתיר. אחר כך, מה? הבעל היה צריך ללכת לגלות. הם לא אמורות לדעת, זה לא תקין. נכון, זה כן, נו, מעבר לזה אין לי מה לעשות. אבל אנחנו מנסים לעשות את הדברים בצניעות, לכל אחת יש חדר בפני עצמה, ומסדרים את זה בצורה שיש את המינימום שבמינימום שיקירו. נכון, שקורה, שאין חדר פנוי ויש שלושה אנשים שמחכות בחדר המתנה, אז כל אחת יודעת. נכון, אבל הדרך התקינה היא שבעצם לא אמורים לדעת. ובגלל זה, בן אדם חכם עיניו בראשו, אם הוא יודע איפה המקווה נמצא, אז הוא יודע שמסמוך לשקיעה עד שעתיים אחרי, הוא לא מטייל שם, זה לא עניינו לראות מה הולך שם. זה מטעם הצניעות. חזרה לגמרא שלנו. אז הגמרא שלנו, למדנו עכשיו המון בגמרא שלנו, מתוך הגלישה הזו, למדנו את הכללי עונה, למדנו דין השתדלות בפור ובו, למדנו על הוויתור בעונה, למדנו, בסדר. אנחנו בעצם הסתיים הזמן שלנו, אז אני מציע שבמקום שנתקדם בדקה שניים שנותרו, נעשה חזרה, כי ראינו המון המון הלכות היום. מישהו רוצה לסכם או אני מסכם? אני מסכם, בסדר. אנחנו ראינו את הדין גילוי, שבן אדם אמור לגלות, יש הגדרות בהלכה, אמרנו הגדרות השתנו בנוגע לזמן הזה, שבעצם מה שמתאים שבן אדם לא יתלכלך. אנחנו דיברנו על ההבדל בין בית כיסא הרי, שאנחנו מחמירים בו, שלא ייכנס עם תפילין בידיים, מחשש שהוא יבוא לגעת בניצוצות, וזה למה שלמרות שמבחינה הגיונית בית כיסא הרי אמור להיות יותר קל מקבוע, אבל בלהחזיק תפילין ביד תוך כדי יש לנו בעיה, אז אנחנו מחמירים בו, וזה הלכה כבית הלל. אמרנו שבן אדם שנכנס לסעודה, מדיני דרך ארץ, שיבדוק את עצמו שהוא לא יצטרך באמצע סעודה לצאת, זה יותר דרך ארץ. אמרנו שבן אדם מוריד את התפילין, והחשש הוא שהוא ישתקר, בסעודת הרי יש ירושלמי, וככה פסק השולחן ערוך, שהוא לא צריך להוריד את התפילין. הוא מניח אותם על השולחן, כדי שהוא יוכל להניח אותם שוב לברכת המזון. אמרנו שיש דין כבוד התפילין, שבאותו מה שמיוחד לתפילין, הוא לא ישים בזה דברים אחרים. דיברנו איך מייחדים כיס לתפילין, אמרנו שהמחבר נוקט כמו מרדכי, שזה צריך להיות כוונה שהוא הולך לצור בהם לעולם. הבאנו את המגן אברהם, שגם אם הוא לא אזמני, אבל כשהוא צר בי, זה היה על דעת שזה הולך להיות הכלי שהוא משתמש בו, זה גם נותן בו קדושה לעולם. הבאנו את החילוק בין תשמישי קדושה לתשמישי מצווה, שבתשמישי מצווה אין, ובתשמישי קדושה יש קדושה, גם אם הוא לא הזמין אותם. אמרנו שהסוגיה שלנו היא רק במשמשי תשמישי קדושה, דהיינו הכיס, שבתוכו היא לוחות תפילין, אבל התפילין עצמם, הקלף שעליו אני כותב את המזוזה והתפילין, בהם יש קדושה בפני עצמן. הבנו שכשאשתו אמו עם האדם, אז כשהוא עושה כלי בתוך כלי, אז זה בסדר. אמרנו את השולחן ערוך מול התז, האם זה דווקא כשהוא מתכנן לשמש, או התז אומר שאני תמיד חושש שזה יקרה, כמו ששי מיד העיר, אז הבנו את התז והגרה, שגם שם יש צד להחמיר. עברנו לדין שלמרות שהבאנו ברייתא בניגוד לשמואל, אנחנו פוסקים כמו שמואל, כי אנחנו חוששים שלא יגנב ולא יאכלו את העכברים. הבאנו את המגן אברהם, שאיפה שאין לך כזה חשש אז אין סיבה להקל. הבאנו את התלמידי רבינו יונה, ובעצם זה המשך הסוגיה שהכרית יכולה לחשב כיסוי, ואמרנו אז לא צריך דווקא כלי בתוך כלי, מספיק כלי ואיזשהו מכסה, והבאנו את ההלכה למעשה שזה יכול להיות נוגע בליל החתונה. ואז הבאנו את יום תבילה, ואמרנו שביום תבילה יש מצווה דאורייתא. אמרנו, מתי ממצות דאורייתא? כל אחד לפי הפרנסה שלו, יש לו כמות פעמים בשבוע. חוץ מזה יש זמנים מיוחדים, יוצא לדרך, חוזר מן הדרך, ליל תבילה, כשרואה אשתו שמתהווה לו, אז יש לו מצווה מיוחדת לקיים מצוות עונה. ודיברנו על זה שאפשר לוותר על זה, ושההגדרה של מצוות עונה היא גם כן ההגדרה של השתדלות בפור ובו. בסדר? חבר'ה.